שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, יישר כוח. לטכנאי שלנו, רב מנדי אור, יוצאים לדרך. זהו, זה כבר כאן. פסח כבר כאן. עכשיו זה כבר השלב שעם כל העייפות והלחץ והתרדות, אבל הנשמה כבר מתגלית. כבר מרגישים את אותה הערה פנימית, את אותה הערה עצומה של חג החירות, של יציאת מצרים, של לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא מלך מלכי המלכים בעצמו התגלה עליהם בגאלם. לחסידי חב"ד, ואולי לא רק לחסידי חב"ד, היום הזה שבו בהשגחה פרטית מתקיים השיעור, יום ראשון י"א בניסן, זה יום של גאולה כפולה. כי היום ירדה לעולם לפני 121 שנים, נשמתו של הרבי מלובביץ', נשמתו של מורנו ורבינו, ואפשר לומר שזה לא רק, לא רק חג של חסידי חב"ד, כי הרי כמעט כל העולם היהודי נהנה בדרך כזו או אחרת, במישרין או בעקיפין, מדמות הפלאים, מהדמות הבלתי נתפסת הזו של הרבי. כמה רבבות רבבות אלפי ישראל שזוכים להתארח אצל השלוחים בעולם וזוכים לקבל, למצוא מניין ולמצוא משהו כשר לאכול, וזה כבר על היהודים שהם יראי שמיים בעצמם. אבל מהפכת התשובה, מהפכת הקירוב, התפיסה של אהבת ישראל, איך אמר לי מישהו לפני כמה ימים, אמר לי מישהו שהוא לא חסיד חב"ד, אומר לי, תשמע, זה שבבני ברק קיבלו כל כך יפה את המפגינים האלה שהגיעו מתל אביב, לא כמו שהתקשורת ציפתה ואימה וחיכתה והם חיכה את הידיים בהתלהבות, אלא קיבלו אותם בכזאת אהבת ישראל וכזאת אחדות וכזאת היכולת לראות את היופי ואת מה שמחבר. אומר לי, תשמע, זה הכל דבר שרב מלובביץ' התחיל אותו. מי חשב לפני 50, 60, 70 שנה על דבר כזה, שיהודים יכולים להתעלות מעל הפערים החיצוניים, ולראות את העומק של יהודי, את הנשמה של יהודי, את הפלא של יהודי. אז כל אחד בדרך כזו או אחרת, ברמה כזו או אחרת, צריך להודות לקדוש ברוך הוא על דמות הפלאים הזו שירדה לעולם, וזכינו דורנו שמושפע כל כך מהשליחות, מהאכפתיות, וכמובן מהתורה של הרבי. אנחנו פה בחצי שעה של תורה, לא בתוכנית של זיכרונות, חצי שעה של תורה, למרות שגם זה חשוב. אבל החצי שעה הזו מוקדשת ללימוד בספר התניה כל שבוע. היום אני רוצה לחזור נקודה שכל אחד יוכל לחזור אותה בליל הסדר. נחזור כמה פרפראות, כמה ורטלח מדהימים, אבל בעיקר נקודה בשרית, יסוד עצום, שהרבי הולך איתו בכמה וכמה מקומות, והוא בעיקר סגולה גדולה לחיים. כל יהודי שואל את עצמו, אנחנו הרי עם סגולה, והייתם לי סגולה מכל העמים, וכל יהודי שואל את עצמו, השכם והערב, מה הסגולה לפתור את הבעיות שלי? מה הסגולה? פה יהודי צריך שידוך לילד וזה לא זז. פה יהודי רוצה לקנות דירה וזה לא זז. פה יהודי צריך חס שלום עזרה מלמעלה בעניין של לידת ילדים. יש קשיים בלידת ילדים וצריך עזרה למעלה מדרך הטבע. פה יהודי צריך חיזוק בפרנסה. כל אחד מאיתנו, הרי החיים של אף אחד הם לא שלמים. אדם לעמל יולד. כל רגע, כל אדם, כל רגע בחיים, זקוק לאיזושהי שפע, איזשהו סייעתא דשמיא מלמעלה. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות כדי להקל את השיעבוד של החיים, ולזכות לגאולה, אני מדבר ברמה הפרטית, גאולה וישועה פרטית, במה שכל אחד זקוק לו. אני רוצה לדבר על נקודה נפלאה, ומה שאני אומר היום זה לא דרוש, ולא תורה, ולא אפס רעיון שקראתי בספרים. זה אמת לאמיתה, זה בדוק ומנוסה, אני יכול, מי שירצה, שאל אותי באופן אישי, אולי אני גם אזכיר פה כמה דוגמאות, אני אזכיר גם פה כמה דוגמאות. אני אספר מופת פלאי שנתן חיים לאבא שלי, עוד 17 שנות חיים, 16 שנות חיים. יש דרך שכל אחד יכול, כל אחד יכול להשתמש בה, להפעיל אותה ברגע הזה ממש, ולהמיר את השיעבוד בשיעבוד. להמיר את השיעבוד הקשה של תלאות החיים בשיעבוד מתוק, בשיעבוד קל, בשיעבוד נעים. ואז יוצאים לגאולה ולישועה פרטית, רואים נס ורואים פלא בכל רגע בחיים. נדבר על דבר פשוט ביותר. כדי להבין את העניין, אנחנו רוצים לשאול היום שאלה עצומה. שאלה שבערב פסח כל אחד אמור לחשוב עליה. מה קרה לגלות במצרים. איך הגלות התקצרה כל כך? למה הגלות במצרים הייתה חמישית ממה שהיא הייתה אמורה להיות? נכון, אני יודע שהשאלה בערב פסח היא, למה בכלל ירדנו לגלות? למה סבלנו כל כך הרבה? מה, במה חטאנו שהגיע לנו עונש נורא כזה? אבל לפעמים השאלה גם צריכה להיות הפוכה. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח שנהיה שם 400 שנה, ואם פרשת בו אומרת שהיינו שם בפועל 430 שנה, איך ייתכן? מה קרה? מה גרם לכך שהגלות התקצרה ב-80%? ולמעשה הסבל במצרים היה 86 שנים, או לכל היותר 116 שנים. אבל לא 210, ולא 400, ובטח לא 430. איך ממירים שיעבוד בשיעבוד? זאת שאלה של החיים עצמם. איך גורמים לקדוש ברוך הוא לקצר דרמטית עונש שהוא גזר עלינו? הנה יהודים, בואו נשאל שאלה פשוטה. שאלה שכל יהודי שמקשיב לקריאת התורה, שלומד חיטת כתקנתו של הרבי, שלומד כל יום חומש עם רשי, אמור לענות עליה. כמה שנים היינו במצרים? שאלה הכי פשוטה שיש, בלי פלפולים. כמה שנים סבלנו בשיעבוד מצרים? שאלה היסטורית, מתמטית, פשוטה. ובכן אצל יהודים שום דבר לא פשוט. אם היו פה אנשים, היו עונים 5 תשובות, לא פחות. יש יאמרו, היינו במצרים 400 שנה, כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. יהודי יותר תלמיד חכם יאמר, מה פתאום, היינו במצרים 430 שנה? ככה התורה אומרת, בפרשת בו, אחרי שיצאו ממצרים, מסכם את התורה את מה שהיה, לא את מה שיהיה. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. והאם יקץ, איך הלשון? והאם יקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. נו, אז 430. ואז יבוא יהודי יותר תלמיד חכם ויגיד, לא היינו לא 400 ובטח לא 430, היינו רק 210 שנים. למה? זה מוכרח בפשט. כי במצרים נולדו בסך הכל 2 דורות, אמרם ומשה. אם אנחנו מתמקדים במשפחה הכי חשובה בעם ישראל, שכולנו יודעים את תולדותיה היטב, במצרים נולדו בסך הכל 2 דורות, אמרם ומשה. אז איך 2 הדורות של אמרם ומשה, ומשה היה ביציאת מצרים בסך הכל בן 80 שנה? אז איך יכול להיות שהיינו שם 400 שנה? לכן אומר רש"י בדרך הפשט אפילו, ברור שבמצרים היינו רק 210 שנים. אבל האמת היא שגם לא היינו במצרים 210 שנים. כי 210 שנים שילמנו ארנונה במצרים. אבל לא היינו במצרים, מלשון מיצר וגבול, מלשון ועבדום ועינו אותם, זה לא היה. למעשה, חלק גדול ואולי רוב השנים במצרים היו שנים טובות. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אדמות אחרון השבטים לא היה שיעבוד. 94 שנים מעת שירדו לשם. עד מותו של לוי אחרון השבטים לא היה שיעבוד. זאת אומרת שהכי הרבה, המסגרת הכי גדולה של השיעבוד, הייתה 116 שנים. התחלנו מ-430, ירדנו ל-116. כן, 210 פחות 94. אבל אנחנו יודעים שגם 116 לא היה שיעבוד. למה? כי וימררו את חייהם, רמז ללידת מרים, שנקראה מרים על שם המרירות, ומרים בצאתה ממצרים הייתה בת 86 שנה. אז אנחנו יודעים שהשיעבוד הקשה נמשך 86 שנה. כנראה שהיו רמות בפרח, בהתחלה זה היה יותר, פחות קשה, ואחרי זה נהיה יותר ויותר קשה. אז השיעבוד נמשך לכל היותר 116 שנה, והאמת היא שהשיעבוד הקשה, שעליו אנחנו בוכים ומקוננים, נמשך 86 שנים. ואתה שואל, איך זה קרה? איך 430 הפכו ל-86? אז לפני ששואלים איך זה קרה, אני אגיד שתי פרפראות נחמדות ביותר, שכדאי שכל אחד ששומע אותה נרשום לעצמו, ויכול להגיד בשולחן הסדר. זה יהיה יקר מאוד בפני המאזינים. אנחנו שותים 4 כוסות בליל הסדר. אבל למה שותים 4 כוסות? נו, אז כל אחד צועק, 4 לשונות של גאולה. אבל מה קשור 4 לשונות של גאולה ל-4 כוסות? 4 לשונות של גאולה, אז נאכל 4 קלחי חסה. או 4 כפיות חרוסת. מה הקשר בין כוסות יין לבין 4 לשונות של גאולה? נכון, אצל שר המשקיעים יש רמז, כתוב שמה, כוס וכולו וכולו. אבל יש רעיון מיוחד במינו, שכתוב בספר תורת חיים על חולין, זה היה הרב אברום חיים שור, היה מרבני גליציה, ממשפחת שור המפורסמת, מהתבועות שור, מהבחור שור. והוא אומר נקודה יקרה ביותר, פרפרת מתוקה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא פטר אותנו מארבע כוסות של תרעלה. המילה כוס היא בגימטריה 86. בעצם היינו צריכים לשתות במצרים חמש פעמים כוס. חמש כוסות של תרעלה. 86 כפול 5, 430 שנה. היינו אמורים לסבול במצרים 430 שנה, מברית בין הבתרים עד יציאת מצרים 430 שנה, ואת 430 שנה האלה זה 5 פעמים כוס. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חס עלינו הקדוש ברוך הוא, פטר אותנו מארבע חמישיות, מ-80% מ-430, והשאיר רק כוס אחת, רק 86 שנה של שיעבוד. אז ארבע כוסות נועדו להודות לו, שהוא ביטל ארבע פעמים 86 שנים של שיעבוד, והשאיר רק פעם אחת 86, זה לא רק. אם באושוויץ היינו 5 שנים, שם היו 86. כן, זה, הם כמעט פי 20. אז זה לא רק, זה בכלל לא רק. ועדיין, זה לא 430. אז למה שותים ארבע כוסות, אומר אותו, תורת חיים על חולין, רעיון מבריק, להודות לקדוש ברוך הוא על ארבע פעמים 86, ארבע חמישיות מתוך 430 שפטר אותנו. יש עוד רמז נפלא על דרך זה שכתוב בחידה, שהוא מדבר על ה-116, על המסגרת היותר רחבה של השיעבוד. יוסף הצדיק הוא לאביו שלח כזאת, חליפות שמלות. יוסף הצדיק שפוגש את האחים ומתגלה בפני האחים. אני יוסף, עוד אבי חי. איזו פגישה מרגשת. יוסף הצדיק שולח לאבא מתנות. שיוכל למשש את הקיום שלו. שאבא יוכל לקבל איזשהו חפץ, והילדים יגידו לו, זה מיוסף. יוסף, החיים של יוסף הם לא תיאוריה, הם לא רעיון. כמו שקודם הבאנו לך קטונת עם דם, עכשיו מביאים לך חליפות שמלות, שמסמלות את העושר, את הפאר, את ההצלחה. אתה יפרח בימיו צדיק, את העוצמה של יוסף הצדיק, שבלעדיו לא ירים איש את ידו ואת רגלו בארץ מצרים. נו, מה המתנות שיוסף שולח? כולם יודעים. רש"י מביא שני פירושים. יין ישן, בקבוק יין הוא שולח, או גריסים של פול. סק של פול מצרי, סק קטניות. אני שואל אתכם, זה לא מבייש? אם מישהו מכם היה רוצה ללכת לכבד גדול בישראל, הזכרנו את הרבי מלובביץ', היה רוצה לתת לרבי מלובביץ' מתנה לכבוד יום ההולדת שלו, אז היה עומד בחלוקת הדולרים לצדקה עם סק קטניות? או אפילו עם בקבוק יין, זה מה שנותנים לגדול בישראל. אתה רוצה לכבד את אבא, תשלח לו חבורה, תשלח לו איזשהו ספר שכתב את החידושי תורה על עגלה הרופה במצרים. תשלח לו תמונות של הנכדים שנולדו במצרים. מה יוסף הצדיק שולח לאבא בקבוק יין? אבא ישתה יין ממצרים? הוא יודע מה עירת שמיים שלך? הוא יודע מי הכין את היין הזה? מה גם שמצרים לא משובחת ביינות שלה? אם ליעקב אבינו תהיה התלבטות בליל הסדר, אם לשתות יין מרמת הגולן או מחברון, או לשתות יין ממצרים, העדפה תהיה ברורה. מצרים ארץ חמה. אינני יודע בכלל אם יש שם כפנים. גם אם יהיו, הם לא יהיו משובחים. אז מה אתה שולח בקבוק יין? ויותר מזה, אתה שולח פול. ולמה פול גרוס? גריסים של פול. למה יוסף חתך את הפולים? ואם יעקב אבינו ירצה לעשות, להכניס את הפולים למרק, שלח אותם שלמים. ואם ירצה, יחתוך אותם. מה מונח כאן בתוך המתנה המיוחדת הזו שיוסף שולח לאבא אחרי 22 שנה של פרידה? אומר החידה רעיון מיוחד במינו. יוסף הצדיק יודע שעם כל השמחה של אבא שיוסף האבוד חי, לא עליי היו כולנה, לא וירדתי באבל ביגון שאולה, כי יוסף חי ושמעון חי ובנימין חי ויחי יעקב עצמו בארץ מצרים. עם כל השמחה הגדולה הזאת, אבל יהיה ליעקב את הכאב, שהוא הראשון לגלות. הוא צריך עכשיו לעזוב את ארץ ישראל ולרדת למצרים. אז יוסף הצדיק כדי לנחם את אבא, כדי לשמח את אבא, שולח לו שתי מתנות. א', יין ישן. יין ישן בגימטריה 430 שנה. בגימטריה 430. אומר יוסף הצדיק לאבא שלו, אבא זה על גזירת 430 שנה. אל תעצב. זאת התוכנית האלוקית, בעזרת השם, אחרי ועבדום ועינו אותם, יהיה וכחן ייצאו ברכוש גדול. אז יין ישן בגימטרי 430 לומר, אבא זאת התוכנית. זה מה שקבע הקדוש ברוך הוא לזקנינו לאברהם אבינו כבר לפני שנות דור. אבל יותר מזה, כדי לנחם את יעקב אבינו, הוא שולח לו גריסים של פול, פול בגימטריה 116, והוא רומז לו, לא נהיה פה 430 שנה, לא נסבול ועבדום ועינו אותם, לא 430 ואפילו לא 400, נהיה 116. ולכן הוא חותך גריסים של פול, הוא גורס את הפול, כדי לרמוז שהגלות תהיה חתוכה, שהסבל השיעבוד יהיה חתוך ולא יהיה שלם. אוקיי, אז מצאנו רמזים לכך, שהסבל יתקצר מ-430 ל-116 או ל-186. ואנחנו שואלים, אבל בסדר, אבל למה זה קרה? איך זה קרה? איך מקצרים את השיעבוד? מה מונח כאן? אז הרבי אמר פעם, בעצם זו נקודה שכבר ראיתי אותה ביותר משיחה אחת, נקודה יקרה מאוד מאוד, שכל כך הפיינה אותו, את המקסימום שהוא דרש מעצמו, והמקסימום שהוא דרש מהחסידים, ואת ההליכה שלו, באמת, דמות של יציאה מהמיצרים, יציאה מהקופסה, לקחת על עצמו באומץ, להרים את כל העם היהודי, איפה שפזרן בין האומות, בכל נקידה בעולם. ואת המסירות נפש הזו דרש מכל משפחה, ומכל זוג צעיר, לעזוב את החממה ולעזוב את הקהילה ולעזוב את המסמדרש וללכת לבד לקצה העולם לדאוג לאנשים שהם לא מכירים ולא שמעו עליהם ואילולא היו מגיעים לשם גם לא היו שומעים עליהם לעולם. נקודה יקרה ביותר. הקדוש ברוך הוא לא קיצר את השיעבוד. אם הוא אמר ועבדום ועינו אותם, אז צריך להיות ועבדום ועינו אותם. רק מה קרה? עם ישראל השכיל להחליף את השיעבוד בשיעבוד. עם ישראל החליף את השיעבוד הקשה בשיעבוד יותר נוח. בחיים חייב להיות שיעבוד. הקדוש ברוך הוא לא ברא כיסא נוח. הוא לא ברא כיסא נוח על חוף הים. זה לא קיים. אין צורת חיים כזו. אין אדם שהולך לחוף הים ומסוגל לשכוח מהצרות וליהנות ולהרגיש שהחיים שווים כל רגע מהם. לא. בעל כורך אתה חי, בעל כורך אתה מת, ואדם לעמל יולד. זה המציאות. רק מה? יכול לבוא יהודי לקדוש ברוך הוא ולומר, ריבונו של עולם, אני צריך להיות בשיעבוד, אני צריך לסבול ממשהו, אבל אני רוצה לבקש ממך, להחליף לי את השיעבוד, בשיעבוד יותר מתוק. גם לרופא באים לפעמים ואומרים, התרופה הזו מרה, אולי יש לך תרופה יותר מתוקה. בא יהודי לקדוש ברוך הוא ואומר, תחליף לי את השיעבוד המר, בשיעבוד מתוק, וזה מה שעשו עם ישראל. הם לא פרקו את השיעבוד, הם פשוט השתעבדו בדרך אחרת. במקום להיות משועבדים לחומר ולבנים כפשוטו, הם היו משועבדים לחומר ולבנים רוחני. אומר הזוהר הקדוש, וימררו את חייהם, וימררו את חייהם, בתורה יכול להיות וימררו את חייהם. יכול יהודי להיות מריר מלימוד התורה. הוא צריך לקום בבוקר, יש לו חברוסה, צריך לקום לפני התפילה, ללמוד חסידות, להתפלל כמו בן אדם. הוא צריך להתרכז, הוא עייף מהשינה, אבל הוא עומד בחברותה והוא קם. הוא לא מבין כל שורה בממה החסידות, זה עמוק לו, זה קשה לו. הוא מתאמץ יותר ושואל אנשים להבין. ואז מתחיל ויכוח בינו לבין החברותה, ונהיה דם ואש. אומר הזוהר הקדוש, וימררו את חייהם, יכול להיות בהלכה. בחומר ולבנים, דקל וחומר. בכל עבודה בשדה, זה ברייטה שבא מהשדה, בא מבחוץ. בחיים חייב להיות שיעבוד, אבל יהודי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא מקבל על עצמו שיעבוד יותר נוח. ריבונו של עולם, אני צריך להיזכר בך. אני צריך להיזכר שאני תלוי בך. אני צריך להיזכר שממך הכל ומידך נתנו לך. בסדר. אז אני מקבל על עצמי לזכור את זה בדרך חיובית. על ידי לימוד התורה, על ידי הגיעה בתורה. ואז כבר לא צריכים להגיע לשיעבוד הקשה. אומר הרבי, זה מה שקרה. כל עוד חי אחד מהשבטים, הם היו בישיבה. הם לא היו ברחוב של מצרים. הם היו ואת יהודה שהלך לפניו גושנה להקים לו בית תלמוד. אז הם בוודאי השתעבדו, אבל קיימו את השיעבוד בדרך מתוקה. בדרך של פלפול בהלכה, של ויכוח בהלכה, של סערת מוחין בהלכה, של מתח מהלכה. אבל מה שקרה הוא שאחרי 94 שנים, כשמת אחרון השבטים, הגיע הזמן של הדור השני והשלישי במצרים. אלו שכבר הכירו את מצרים, ארץ ישראל, הייתה זיכרון רחוק. הייתה זיכרון של ליל הסדר מסבא. אבל החיים שלהם היו מצרים. והם אמרו, עזבו אותנו מהישיבה. תנו לחיות, תנו לעשות כסף, תנו להצליח. אמר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, רגע. ועבדום ועינו אותם. לא ירדתם למצרים בשביל ליהנות, בשביל לסחור ביהלומים. ירדתם למצרים בשביל להזדקך. אז אם אתם כבר לא מקיימים את הזיכוך הזה בישיבה, זה כבר צריך להתקיים בחומר ולבנים ובכל עבודה בשדה כפשוטו. במילא השיעבוד חייב להיות, אבל יהודי חייב, יכול לבחור לעצמו שיעבוד יותר מתוק, שיעבוד יותר נוח. ואז, איך אומרים אצל חסידים? כשלחוצים מלימוד תורה, ולחוצים מהסקנות ציבורית, ולחוצים מלעזור ליהודי אחר, אז כבר אחר כך לא צריכים להיות לחוצים חס ושלום מחינוך הילדים, ומבריאות, ומבעיות אחרות, כי כבר נמצאים בכזה מקום גבוה, בכזה מקום מרומם, בכזה מקום מזוכח, שהדרך כבר מובלת מאליה, העוגמת נפש שמוציאים פה, חוסכת העוגמת נפש במקומות אחרים. וזה יסוד גדול, שגם נספר עליו כמה וכמה סיפורים, על הנקודה הזאת, שכשיש ליהודי קושי, הדרך הכי גדולה, הסגולה הכי בדוקה, זה לקבל על עצמו מחויבות חזקה בלימוד התורה. לקבל על עצמו ללמוד 20 דקות בבוקר, לפני התפילה, 20 דקות חסידות, מה שלא יהיה. לקבל על עצמו שיעור בערב, לקבל על עצמו קביעות עתים ביום, קביעות עתים בלילה, תוספת בלימוד התורה, שהיא באה מתוך מחויבות, מתוך קביעות בנפש, לא רק קביעות בזמן, היא פותחת ליהודים שערי אורה ושערי ברכה, ומחליפה את השיעבוד בעניין ההוא, השיעבוד בעניין הזה. אני רק יום עבורת מיוחד במינור, ראיתי פעם, שפעם בגביר לחופץ חיים, בגביר לחפץ חיים, והתלונן. הוא אומר, רב, אני צריך היצע, אני צריך רשות. מה? הוא יהודי שעובד כל היום משבע בבוקר עד עשרה בלילה, עובד בעסק. ברוך השם, מצליח מאוד, רואה ברכה. אבל עשה לעצמו מנהג יפה, שבעשר בלילה, הוא עוד לא הולך לישון. הוא פותח גמח. הוא פותח דלת שירות מאחורי הבית, ובאים יהודים. פה הוא פורט צ'קים, פה הוא מקדים צ'ק, פה הוא נותן הלוואה לכמה חודשים, בשביל חתונה, בשביל בר מצווה, בשביל עניין אחר. עכשיו הוא עייף, אין לו כבר כוח. עד עשר בלילה הוא עובד. אז הוא בא לחופץ חיים להגיד, אין לי כוח, אני עייף מהשעתיים האלה בלילה, שעה וחצי בלילה, לשרת אנשים. אז האם זה יהיה יפה שאני לא יעמוד שם? שאני אקח איזה פקיד, שהוא יישב שם. כל אחד יבין שהפקיד לא ישרת באותה עדיבות ובאותה סבלנות שבעל הבית יעשה את זה. הפקיד רק ירצה לסגור את הדלת וללכת הביתה לישון. שומע אותו החופץ חיים ואומר לו, תשמע. דוד המלך מבקש בפרק חוף ג' אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. אבל למה הוא מבקש שטוב החסד ירדפו אותו? לרדוף זה מילה שלילית, מי רודף אחריך? האויבים שלך רודפים אחריך, המזיקים רודפים אחריך, מי שאתה בורח מהם רודפים אחריך. דוד המלך היה צריך להגיד, אך טוב החסד יבקשוני, יפגשוני, ימצאוני, יש לשונות כל כך יפים. מה פתאום אך טוב החסד ירדפוני? למה שירדפו אחריך? אלא אומר החופץ חיים לאותו יהודי, תשמע, בחיים משהו חייב לרדוף אחריך. בחיים חייבים להיות לחוצים ועייפים וצועקים ממשהו. בא דוד המלך ומבקש לפני הקדוש ברוך הוא, אם צריכים להיות רדופים ממשהו, אז שאני אהיה רדוף מטוב החסד. למה צריך להיות רדוף מרע? שאני אהיה רדוף מדברים טובים. אז גם אתה אומר החופץ חיים לאותו גביר, תהיה שמח שאתה רדוף מטוב החסד, שאתה רדוף מיהודים שרוצים ממך כסף, ולא מיהודים שאתה צריך לשלם להם כסף. טוב, אז הנמשל מובן. אני רוצה לספר שהדברים לא היו תיאורטיים. עד כמה רואים את זה במוחש? שכשיהודי ממיר שיעבוד בשיעבוד, הוא ממיר את אז הוא יכול להחליף 430 שנה ב-86 שנה. אני רוצה לספר סיפור שכבר סיפרתי כמה וכמה פעמים, על אבי מורי, סיפור שהיינו כולנו עדים לו בעיניים. ואם השיעור הזה הוא במהותו, ביסודו שיעור תניה, אז ודאי שמתאים לספר סיפור מיוחד כזה, על תורתו של רבינו הזקן. לפני 28 שנים בחודש שבט, תחילת חודש שבט, אבי, הרב אשכנזי, היה הרב של כפר חבד 40 שנה, גם היה קשור בחבלי אבותות אהבה לרבינו הזקן ולתורתו של רבינו הזקן. אבא היה הרב של כפר חבד 40 שנה מיום ליום, מכף דלת בטבת עד כף דלת בטבת. הוא התמנה לרב בכף דלת בטבת יום ההילולה של רבינו הזקן, תפשין המדהי, ונפטר בכף ג' בטבת תפשין עין ה'. והלוויה שלו יצאה מאותו בית כנסת שבו הוא הוכתר, בכף דלת בטבת תפשין עין ה'. 40 שנה מיום ליום הוא פרנס את כפר חבד. אבל הוא גם חי לומש מאוהלה של תורת רבינו הזקן. כל החיים שלו הייתה תורת רבינו הזקן. כתב, הוציא כמה וכמה ספרים, מראה מקומות וציונים, על הלכות תלמוד תורה, על הלכות פסח, הלכות יום טוב וכו' וכו' וכו'. עכשיו, לפני 28 שנים, אבא היה אז בין 52, הוא עבר אירוע מוחי. בסך הכל לא היה אדם מבוגר, אבל כתוצאה מהלחץ והלחץ של הרבנות, וזה גם היו תקופות מאוד מאוד קשות וסוערות בחבד, זה היה אחרי ג' בתמוז, אחרי הסתלקות של הרבי, והוא עבר אירוע מוחי. אנחנו התכנסנו סביב המיטה שלו בבית הרפואה, אסף הרופא, מחלקה הנאורולוגית, אני זוכר את המיטה שהוא שכב בה, המיטה הפנימית על יד החלון, והוא שוכב כאבן שאין לה הופכין. ברגע אחד, אדם שהיה חזק, אמיץ, נועז, תלמיד חכם עצום, ברגע אחד אדם הופך להיות סק של עצמות. שכב משותק, פלא גוף ימני משותק, לא יכול להניע יד ורגל, שוכב על המיטה. אחרי איזה חצי שעה, שעה שהוא שוכב, הוא קורא לאמא שלי מבחוץ, ומבקש ממנה, תתקשרי ללייזר. לייזר היה אחי, שיהיה בריא, שהיה אז חתן, חודש לפני החתונה, והיה ב-770 בבית הכנסת של הרבי בניו יורק. תתקשרי ללייזר שילך לאוהל של הרבי, שילך לציון של הרבי, וימסור בשמי, כך הייתה הבקשה של אבא שלי, ממיטת חוליו. המזל היה שלמרות האירוע המוחי, הדיבור שלו לא נפגע. וכך הוא היה יכול לדבר. הוא לא יכול להניע חצי גוף, אבל הדיבור לא נפגע. אז תתקשרי ללייזר, שילך לאוהל של הרבי, לציון של הרבי, ויאמר בשמי, שאם אני חוזר לעמוד על שתי רגליים, אני מקבל על עצמי לחזור לעבוד ביגיעת נפש ויגיעת בשר, על שולחן ערוך רבינו הזקן. מה שקרה הוא שלאבא שלי הייתה שליחות מהרבי, לעבוד על תורת רבינו הזקן, זה היה כל החיים שלו. אבל בשנים האחרונות שלפני האירוע המוחי, הוא לא עשה את זה, הוא לא היה מסוגל. היו כזה לחץ בעבודת הרבנות, וכזה מתח, בכל החיים החבדים. הרבי היה, לא היה בקו הבריאות כמה שנים, ואחר כך היה, הייתה הסתלקות, בקיצור, זה היו שנים מאוד קשות, שהרב של כפר חבד לא היה יכול להתרכז, לשכוח הכל, ולפתוח את המחשב, ולצלול אל האותיות הקטנות של, של הקונטרה סחרון של רבינו הזקן. אבל עכשיו, כשהוא שוכב ככה במיטה, אז דרכו של יהודי שהוא עושה חשבון נפש, הוא חושב אין איסורים בלא אבון, מה אני צריך לתקן? והוא שולח את אחי שילך לאוהל של הרבי וימסור בשמו, שאם הוא יחזור לעמוד על שתי רגליים, הוא יחזור ביגיעת נפש, לעבוד על שולחן ערוך אדמו"ר הזקן. בכתיבת הערות על תורתו של בעל התניא. זה היה בתחילת חודש שבט. 3.5 שבועות אחר כך ראינו את זה, עינינו ראו ולא זר. טסנו כל המשפחה להולנד, שם הייתה החתונה של אחי עם בת גילו, לבית משפחת יעקובס, הרב של הולנד, הרב בניומין יעקובס. ירדנו מהמטוס מטיסת אל על, ואבא צעד על שתי רגליים. שדה התעופה סחיפול באמסטרדם, מי שיודע, הוא אחד הגדולים בעולם, אז נדמה לי הוא היה הגדול בעולם. אבא צעד ירד מהמטוס על שתי רגליים. בחתונה עצמה הוא עמד עם המיקרופון ביד, הודה לקדוש ברוך הוא על החסדים ואמר, הקדוש ברוך הוא קיים את החלק שלו בנדר. עכשיו התפקיד שלי לקיים את החלק שלי בנדר. ואכן, מהיום שחזרנו מהחתונה, לאבא לא היה יום ולא לילה, הוא לא הלך לישון. הוא חי עם אדמו"ר הזקן 24 שעות. הוא ישב וכתב ביום ובלילה, ואחרי 4.5 שנים הייתה לי את הזכות להכניס לבית הדפוס 5 כרכים, שהוא כתב 5 כרכים, 2,500 דף, הערות וציונים על שולחן, על הלכות תלמוד תורה של רבינו הזקן. אחר כך, הוא המשיך וכתב על הסידור וכתב על המנהגים, ראינו בעינינו שהתורה היא מרפא, שהתורה נותנת לאדם חיים, אבל בתנאי, לא שהוא יושב רגל על רגל ומצפה שהקדוש ברוך הוא יעבוד בשבילו. לא, אף אחד לא מוכר ניסים במקולת. הקדוש ברוך הוא לא מחלק ניסים למגנה, ניסים בחינם. אם יהודי מקבל על עצמו עול תורה, באופן של מחויבות, באופן של קביעות בזמן וקביעות בנפש, בקשר כזה שהוא בא לנתק, הוא יכול לראות בעיניים שהקדוש ברוך הוא מחליף שיעבוד בשיעבוד וסבל בסבל. והקושי הזה מחפר כבר ומייתר את הקושי ההוא. וככה, מאזינים יקרים, אני יכול לספר כמה וכמה סיפורים שממש הודעות שאני מקבל מאנשים כמעט פעם בחודש חודשיים. שיהודי שמקבל על עצמו תוספת בלימוד התניא, תוספת בלימוד החסידות ותוספת בתורה בכלל. תוספת בדף היומי, יש לי סיפור מופלא, כבר הזמן שלנו מתקרב לקיצו, אני לא אעריך בערב פסח. אבל יש סיפור מופלא על יהודי שקיבל על עצמו תוספת בדף היומי. וזכה לראות נחת מהבת שלו, שכבר יש ממנה התחתנה, וכבר יש ממנה בנים, ברוך השם. אז זאת הנקודה. אני רק אסיים ואעמיק בזה, בכל אופן, נגיד נקודה אחת מתורתו של בעל התניא. העניין הזה, שהשיעבוד של התורה, החליף את שיעבוד מצרים, מובן ביותר, לפי ההבנה, למה נדרש שיעבוד מצרים? מה הייתה המטרה של שיעבוד מצרים? בעצם, עצם העונש הזה של שיעבוד מצרים, שנקרא עליו בהגדה, הוא פלא עצום. הוא אחת התמיות הגדולות ביותר במחשבת התורה. למה זה הגיע להם? גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. על מה ולמה? וכי השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ולא לאדם אחד, אלא לאומה שלמה, ולא שנה אחת, אלא 86 שנה, או 116 שנים. על מה ולמה? בספר בראשית יש חטא ועונשו. יש חוטא ומיד העונש. עץ הדעת, אדם אוכל מעץ הדעת, מגיע עונש. חווה אוכלת, חווה מפתה, מגיע עונש. חם וכנען מבזים את האבא ואת הסבא, יש עונש. אחי יוסף, פוגעים ביוסף, יש עונש. אבל על מה הגיע שיעבוד מצרים? אבא נתחכמה לו, ואין שום סיפור מקדים, שום חטא מקדים. וכל יהודי צועק, איפה הצדקתך צדק לעולם ותורתך אמת? אז יש הרבה הסברים כמובן, ואני אומר במשפט אחד, יש את התשובה שכתובה בתורה. בתורה, בתנך כולו, שלוש פעמים מובאות המילים האלה. ויוציאך מקור הברזל במצרים. התנך קורא למצרים קור הברזל. מה זה קור הברזל? קור הברזל זה הקור שמנקה, שמפריד את הזהב מהפסולת. שמוציא את הפסולת מהזהב, הזהב ומתכות יקרות אחרות, באות מהאדמה. ואז הן מעורבות עם כל הזבל שיש באדמה. אבל רוצים להתיך את הזהב מתוך הפסולת, לברר את המשובח, לברר את העידית. מכניסים את הזהב לקור של אש, לחום של 1,000 מעלות, שמתיך את הזהב, ממיס אותו לגמרי, וככה אפשר לסנן, לפי הכובד של המתכות, את הזהב מתוך הפסולת. אומרת לנו התורה מצרים, ככה מסביר אדמור הזקן, אומרת לנו התורה מצרים, הייתה הדרך לזכך, לזכך את היהודים מהקליפת מצרים שנטבע בהם. כדי להכין אותם למתן התורה, למתן תורה שיבואו לקבל, יאמרו נעשה ונשמע, יבואו לקבל תורה. ואז מובן שאם כל שיעבוד מצרים נועד רק לזכך אותם לטובתם, במילא מובן שיהודי יכול לקיים את זה עם לימוד תורה. יהודי לא צריך להגיע חס ושלום לסבל של שוט ומגלב, לסבל של חומר ולבנים. אלא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, צריך לברר אותי, צריך לנקות אותי. צריך להפריד אותי מהחומריות שבי, אז אני מקבל על עצמי עמל תורה, מקבל על עצמי עול תורה בזמן ובנפש, ובמילא השיעבוד המתוק מחליף את השיעבוד הקשה, וזוכים לישועה פרטית, כל אחד וכל מה שהוא זקוק, כי מי צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות לפרט ולכלל, ונזכה כבר לגאולה כפשוטה, נזכה כבר לראות באמת, את הגואל ראשון הוא גואל אחרון, יבוא ויגלנו במהרה בימינו, נזכה לבניין בית המקדש, ולאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים כפשוטו, ותהיה שמחת החג, שמחה אמיתית ושלמה, פסח כשר ושמח, הצלחה רבה אצל כולנו בכל.